פרשת השבוע, פרשת וירא. בפרשה הזאת יש כמה פלאות. הראשון, וירא אל השם בלונם אומרי, והוא יושב בתח האוהל כחום היום. ראשי פרש, הוציא הקדוש ברוך הוא מן התקרה, כדי שלא יבואו אורחים, שלא יטרחו באורחים. ונראה עוד להוסיף, כי אברהם אבינו היה זקן וחולה, וידוע שהזקנים צריכים ויטמין D כדי לחזק את העצמות, כמו תינוקות. אברהם ראש הישיבה רבי מאיר, השם ישמרו וחייהו, מחדש את העניין של הויטמין D הזה, הוא אומר, שים לב, המילה כחום היום, שווה 129, ויטמין D 129. זאת אומרת, הוא יושב בפתח האוהל כחום היום בשביל לקבל את הויטמין D. אז יש לך דבר ראשון. דבר שני, ויאמר אליו אני השם אשר עשיתיך מאור כשדים. איפה ראינו את הסיפור הזה בתורה שאברהם אבינו היה באור כשדים? במדרש, בגן ילדים מספרים את הסיפורים שאברהם אבינו היה ב... זרקו אותו לכבשן, ו... אבל לא כתוב בתורה. אבל השם אומר לו, אשר עשיתיך מאור כשדים. זאת אומרת שהוא היה באור כשדים, הסיפור היה. אבל הרמז הזה מוכיח על מה שאמרו במדרש. אשר הוצאתיך מאור כשדים, יש רמז מה שאמרו במדרש, שנמרוד לקח אותו בגלל שהוא שבר את הפסלים, והוא כאילו כפר באלילים שלהם, אחרי זה זרקו אותו לכבשן האש. זה אומר פה, באור כשדים, זה שם מקום. אז הוא זרק אותו לשם, והשם הוציא אותו. זה מה שאומר התרגום, אתה מן עוזיאל, דאפקתח מאתון נורה לכסדאה, שהוצאת אותך מתוך כבשן של אש של הכסדים. הפסוק קצר, אשר הוצאתיך מאור כסדים, אתה צריך להבין לבד. כמו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אשר הוצאתיך מבית הסוהר, אז הוא היה בבית הסוהר. כבשן האש, בשבילו זה בית סוהר. טוב. האש לא יקדה, לא שרפה אותו, בשום פעם הוא מדרש. טוב. הדבר השלישי, בני ישראל פנו למשה, בעוד כמה פרשיות, דבר אתה עמנו ונשמע, והיה דבר עמנו אלוהים, פן נמות. מה התורה רומזת? מה זה פן נמות? שימו לב את הרמז. יש פה שלושה רמזים. הרמז הראשון, כמו שאמרנו, יחום היום, הרמז השני הם מוכסדים, אז הרמז השלישי פן נמות. וידוע שבשעה ששמעו ישראל אנוכי ולא יהיה, פרחה נשמתם. הוריד להם הקדוש ברוך הוא טל חיים ויחיה אותם. גמרא בשבת פחת. עכשיו, פן נמות, מי אמר לכם שתמותו? כמו שמתנו, אתמול. ואנוכי ולא יהיה. הרי אנוכי ולא יהיה מפני הגיבורה שמענו. כשישראל שמעו מפי השם את שתי הדיברות הראשונות, פרחה נשמתה. אז הנה, אנחנו לא רוצים שיקר לנו עוד פעם. אומנם אני דוחה בכלל, שאומר, מי אמר שהוא מתכוון לזה? אולי מתכוון סתר, מה קשה לו לשמוע, קשה לשמוע את כל השם. בא הפסוק ואומר, השם העם, כל אלוהים חיים, כאשר שמעת אתה, ויחי. מה זה ויחי? חיה מחדש. אז פן נמות, זה רמז על המיטה, זה היה. ויחי, שהם חיו. הוריד להם תל חיים ויחיה אותם. אז אתה רואה שיש לך פסוק מפורש, ויחי, כבנו שחיו. מתו לפני כן, עכשיו חיו מחדש. כי אתה רואה שהרמז ברור על מה שאמרו חכמים במדרש, בצורה ברורה. דבר שני, בפרשה בהמשך, כשבאו המלאכים, אמר עליהם, וסעדו לבכם, מחר תעבורו. לקחה פת לחם וסעדו לבכם. עם לחם הוא רוצה לסעד אותם, כמו כמו שכתוב, ולחם לבר אנוש יסעד, וסעדו. אחר כך, לאשתו מה הוא אומר? לא שבע עשה עוגות. אמרת לחם, לא? מה קרה בתום עוגות? אז הוא אומר להם, גם עוגות, אם אדם מכוון לסעוד בהם, הרמב"ם פוסק, שאם אדם קובע שעולתו עליהם, איך הוא מוציא וקט המזון. פרק ג' מלכות ברכות על אחד ט'. לכן אברהם אבינו אומר להם, סעדו לבכם, אחר תעבור, כל כוונתו שיסעדו. מה שקבע להם סעודה, יכול לברך גם על עוגות. לכן אמר לנו שבע עשייה עוגות. אבל השאלה שכולם שואלים, אבל זה מה שחשב אברהם אבינו שהם אנשים פשוטים. אבל המציאות היא שהם היו מלאכים. המלאכים לא הסתובבו במצוות, לא חיילים בהלכות, כמו בני אדם. אומר להם, כן, נכון שאתם לא חייבים, וזה היה ערב פסח אמרנו, והשאלה נשאלת, איך הוא מציע להם בערב פסח לאכול מצה עשירה, עוגות, בערב פסח מצה עשירה? הרי הרמב״ם פוסק, שאם אדם אוכל מצה עשירה בליל פסח, ידי מצה יצא, ידי לחם עוני לא יצא, כי זה מתוק, זה לא לחם עוני. ממילא יוצא שלפי הדין, נכון שידי מצה לגמרי בליל פסח לא יוצא, כמו שחסר לו לחם עוני, אבל להתיר לאכול מצה עשירה בערב פסח, איך אתה מתיר דבר כזה? הרי יש לו שם של מצה, והוא אסור. איך מותר? התשובה היא כזאת. כל הטעם שלא אוכלים מצה בערב פסח כדי שיאכל מצה לתיאבון, בסדר? כיוון שהם מלאכים, אין חשש שהם יאכלו בתיאבון או לא. אז בוא תגיד, אולי הם לא, אבל הוא, אברהם אבינו, היה מחייב במצוות. למה לא חשש על עצמו? כי באמת לא שייך גם בו, לא שייך הטעם של בני אדם. רבותינו אומרים במדרש, מהיכן אברהם אבינו למד? מי לימד אותו? רבן שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשני קדים של מים, היו נובעות תורה. רבי לוי אומר, מעצמו מבינתו למד תורה. אנחנו רואים שאברהם אבינו לא צריך שיעשו לו פוליטיקות כדי שיהיה לו תיאבון, יאכל, כן יאכל, כנסים, כנסות, לא. מצווה אז עושים אותה, אין לו שום חשבון. אם צריך לזה מצווה אז עושים אותה בתיאבון, עושים אותה כמו שצריך. אחר אין לו שום חשש. נעשה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב, זה אותו דבר. גם במצווה הוא עשה כמעיין המתגבר. בפרשה יש לנו סיפור של מעשה סדום ועמורה, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעולם שלא יהיה במבול, אנחנו רואים שהוא הביא רבע מבול לסדום ועמורה, הפך סדום את עמורה, כן? למה? זה בגלל העבירות שבין אדם לחברו. אומרים השאה מתמלאת, אין מה לעשות. אז סדום ועמורה קיבלו את העונש שלהם לבד. זה לא כל העולם. אבל בכל זאת, ההתנהגות של אנשי סדום ועמורה, הם היו קשים מאוד. לכן נענשו. כשהמלאכים נשלחו, ויבואו המלאכים סדום בערב, אחרי שהיו אצל אברהם אבינו בבוקר, באו בערב ממרחק. משם, הלכו לאט לאט, חיכו לאברהם אבינו שיתפלל עוד יותר. למה הגיעו בערב? למה עד הערב? כי המלאכים באמת חשבו שאולי אברהם אבינו בינתיים יתפלל להציל את העם. הוא ממש, הם חיכו לו. והפלא שאנחנו רואים בפרשה, ויעצו המלאכים בלוט מאוד. אחר כך, פה נשארו, עשו שחלת ליל פסח, אכלו מצות, ומצות עפה ויוכלו, הכל בסדר גמור, כאילו לא ממהרים בשום דבר. לפני דקה אמרת ויעצו, עכשיו מה קרה עכשיו? איך מה? אתם לא ממהרים פתאום? מה קרה פתאום? מצאתי בשנה שעברה חידוש נפלא. כל המעשה של המלאכים היה מחושב. כמו שעשה אברהם אבינו להתפלל השם, אולי יש עשרה, אולי עשרה, עשרה, עשרה. בסוף, אפילו עשרה המלאכים, אני נסעתי לכל המקום בעבורם. בכל זאת ראינו ש... טוב, ויעל שם מעל אברהם, אברהם שם למקומו. המלאכים חיכו לו, אולי באמת בינתיים הוא ימשיך להתפלל. ראשי שואל, ויבואו המלאכים סדום בערב, וכי כל כך שרו המלאכים מחברון לסדום, זה לא מרחק, אלא מלאכי רחמים היו. המתינו שמי אברהם יוכל ללמד עליהם סנגוריה. אנחנו רואים שהגילוי הוא שהם לא ממהרים כל כך, אבל הם מתעכבים לבדיקה יותר. או עד שאברהם מתפלל, כן. טרם השכבו, כשהיו שואלים ללוט, מה טיבה ממעשיהם של האנשים האלה? רובם רשעים, כתוב באנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד. התורה שואלת ועונה. טוב, אז המהלך, למה פתאום ויעצו, ומיד אחרי זה, ומצות עפה ואוכלו, עשו משתה ושמחה וחינדה, ליל פסח. התשובה היא לא שמיהרו להפוך, אלא מאחר שהבינו, כי ראו שכבר אין סיכוי למצוא עשרה צדיקים, הם עשו צירופים. אולי יש לך פה מלך החתן פה, בניך ובנתיך, מישהו יש לך פה? עוד מלך פה חתן, ובניך ובנתיך, יוצא מן המקום. משחיתים אנחנו, שלחנו השם מן שחתה, אם אין עשרה צדיקים. אולי, אולי יש לך חתנים? כן. בבקשה. הוא בודק, לוט ואשתו זה שתיים, עוד שתי בנות זה ארבע. כדי להשתיל מן עשרה חסרים שישה. הבנות של הבית הרוסות. יש להם חתנים הם יועדים, איפה הם לוקחי בנותיו? לך אליהם. והיה כמצחק בעיני חתניו. לא שמעו לו. אז ראו המלאכים שאין סיכוי שיעברו את המכסה של עשר. לא יגיעו. חשבו לא יגיעו שישה, שבעה, שמונה אולי. הגיעו לשמונה, יצרפו את השכינה ואין להם עשרה. ראו שלא הולך, מיד כתוב. עושה מן המקום כמו שחיתים אנחנו והייקי משחק בעיני חתניו ויעיסו. למה ויעיסו? כתובה אומר אחרי והייקי משחק בעיני חתניו אחרי שהמלאכים ראו שהוא מה זה? הם צוחקים על לוט. צוחקים עליו. אז אומרת אין סיכוי שיהיה עשרה. אין סיכוי שיהיה עשרה. אז מה נעשה? ויעיסו מיד. חזרו לעבודה שלהם כמו שיותר מהר כדי לא לעכב. טוב. אף אחד לא חשב עד היום את הדבר הזה שהמלאכים גם כן עשו חשבון כמו אברהם אבינו. ובדקו לבאות אולי מי לך פה חתן. למה הם צריכים אשתו חתן? מה אכפת להם אם יש לו חתן או אין לו חתן? כל המגמה של המלאכים, למצוא אולי יהיו עשרה נוספים שהם צדיקים ואז נסעתי לכל המקום בעבורה וזה לא צלח. טוב, גופרית ומלח שרפה כל הרצה. השם המתיר גופרית ואש מן השמיים. כל מקום שיש גופרית יש איתו מלח שנאמר גופרית ומלח שרפה כל הרצה. מהפכת סדום ועמורה אדמה הצפויים. זאת אומרת, אתה מבין שמה שהיה בסדום ועמורה, גופרית ואש, גופרית זה עם מלח. חלק לים המלח. כן. כשהיה ריב בין מקנה רעי, בין רעי מקנה אברהם לבין רעי מקנה לוט, אמר לו אברהם אבינו, אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה. ויישא לו את הטענה וירא את כיכר הירדן כי כולה משקה, לפני שחט השם. התורה אומרת לנו פסוק שהוא קצת מוזר, שנשא לו את הטענה וירא את כיכר הירדן כי כולה משקה, בסדר. אבל למה הדיוק לפני שחט השם? מה העניין של לפני שחט? כולה משקה לפני שחט. אתה יודע למה היא כולה משקה? זה היה לפני שחט. זאת אומרת שאחרי שחט, כבר לא הייתה משקה. אלא מה? אז אני שאלתי בהתחלה, לפני שגיליתי את הסוד, שאלתי שאלה אחרת. כתוב כי כולה משקה, אומר התרגום, כיכר הירדן, מישור, מישר הירדן, מישור, זה אדמה. כיכר זה אדמה. יבשה. אז אם היא יבשה, מה זה כולה משקה? זה לא מובן. לכן הכרחתי לומר, כנראה שהאדמה הייתה עפר תחווה, כמו חול ים, שהוא כל הזמן רטוב. לכן אומר, מעיד, גלגן השם, פיית מסיימבר, כן, זאת אומרת, המקום שהוא רבוי מים. כמו שהוא רבוי מים, אז... עכשיו, הדיוק של הפסוק, כולה משקה לפני שחט, אתה מבין שאחרי שחט, ההפך מכולה משקה, כולה יורש. עד היום, זה הסוד שאנחנו ראינו. כשהיינו בים המלח לפני כמה שנים, ראינו ששופכים מים ברצפה, האדמה לא בולעת את המים. שאלתי את המדריך, למה האדמה לא בולעת? הוא אומר לי, זה אדמת חרסית. מה זה אדמת חרסית? חרס. לא, אין פה עפר שיכול לבלוע מים. כל העפר פה זה הכל, כמו שיש כזה. הרס, לא מקבל מים. לכן כשיש גשם, אתם רואים שם כל הצפות, המים עולים בגדותיו, אין מקום שהאדמה, אין תהום שבולע את המים. זה היה אחרי שהשם הפך את סדום את עמורה. היה הפוך השם את סדום את עמורה. מה זה היה הפוך? הפוך עוד לגמרי. אז בהתחלה הייתה כולה משקה, לפני שחט, משמע שאחרי שחט, כולה יובש. לכן היא עכשיו יבשה. תשפוך מים, המים לא מחלחלים באדמה. לפני קרוב ל-60 שנה בערך, למדתי עם חכם מאיר עליו השלום, המורה שלי, בכל סיני, תפשין כבדלת. אם שכח ולא שאל, תלו מותר, אם נזכר בסיור ברכנו לפני שאזכיר שם השם, עוזר ואומר. אם נזכר אחרי שאמר ברוך אתה השם, יאמר שם, בלי חתימה, ותן טל ומטל לברכה. ברוך אתה השם לברך השנים, ותן טל ומטל לברכה. ואם שכח לשאול גם בשומע התפילה, וחתם, ברוך אתה השם, יאמר למדני חוקיך. חוזר לשומע התפילה ושואל שם טל ומטל. ואם חתם שומע התפילה ונזכר שם, יאמר מיד שם, לפני רצה, ותן טל ומטל לברכה. אמר לי חכם מאיר, שים לב, איך אפשר לומר כדברים האלה ולעשות תורה חדשה שלא הייתה לעולמים? כי ההלכה הצרופה בגמרא, ברמב״ם וכל הראשונים, מי ששכח ברך עלינו, אינו חוזר, מפני שיכול לאומרה בשומע התפילה. נכון שהמקום שלו כאן ברך עלינו, אבל כיוון שעדיין ברכת הפרנסה שזה שומע התפילה, זה עדיין שייך לומר עכשיו מה, בקשה על הגשמים, לכן אפשר לומר בשומע התפילה. לא אמרת פה, תאמר שם. ולכן אסור לחזור. אין דין חזרה בברך עלינו. אומר את זה בשם מעשיך. יפה. וכל החששות שהמציאו האחרונים, אומר החכמים, שמי ישכח עד שומע תפילה, אחר המחילה באמת לא חששו להם בעלי התלמוד, מראה די שמעת את זה. הרב בית דוד, על השולחן ערוך, אומר, מכיוון שיש תיקון שתקנו החכמים לומר בתוך ברכה, לכן כשסיים לאורך השנים לא יכול להזכיר לפני תיכה, לפני שאינה ברכה. גם לאחר שומע התפילה לפני שאינה ברכה. לכן דינו הוא לחזור לברך עלינו כשם מקומו. וגם הרב היה שאמר, אומר הנודע ביהודה, הרב היה המציא את זה מעצמו. וכתב שמה לרבותה. הראש העתיק את הרב היה להלכה, ובשחן ערוך העתיק אותו גם כן בשחן ערוך. אבל נודע ביהודה כבר גילה את הסוד, שהרב היה אמר את זה מעצמו, אין לו מקור. אלא הלכה המוסקה של הגמרא, ברכות כפתת, והרמב״ם שמוביל, לא עלו על דן שפתם, מי ששכח ברך עלינו שיחזור. רק בשומע התפילה. מי ששכח בשומע התפילה חוזר ברך עלינו. אבל לומר שם, אחרי מברך השנים, אחרי שומע התפילה ותן תלום על הלבחה, לא אמר את זה של אדם מעולם. יותר מזה, הוא טוען, אם רבי לא שנאה, רבי חייה מנהל לו. אם הגמרא לא אמרה את הדבר הזה, את הפתרון הזה, זה כמו קוס בוקוס. אדם אמר, לא אמר, שמה, לא אמר, ותן תלום על הלבחה, אמר שומע תפילה, לפני שיגיד רצה, יגיד ותן תלום על הלבחה. איזה המצאה. אז כל דין יהיה כזה, כבר שעוד התחיל את הברכה הבאה, לא נחשב כאילו סיים את הברכה. הוא עדיין נמצא בברכה. אז גם המלך הקדוש, אם שכח, אם אמר אתה חונן, יכול להגיד המלך הקדוש. מה הבעיה? המלך המשפט זה אותו דבר. אין דבר כזה. לא עלי על הדעת שיש אפשרות כזאת שאפשר לעשות. כולה כזאת, להציל. ועוד הראשונים, הרב"ד ועוד הראשונים כתבו מפורש שמה שאמרו חכמים בגמרא, מפני שיכול לאומרה בשומע התפילה, יש לו אפשרות לנפות את כל הברכות. כיוון שאנחנו, הוא עשה ברכות עד ברך עלינו, כמו שצריך. מברך עלינו, ברכות לא בסדר, כי הוא לא הזכיר את הלומותיו. אבל הדין לא, הוא לא חייב לחזור שם, אז זה חוזר להיות בשומע התפילה, נכון? אז הבעיה בשומע התפילה, לא אמרת בשומע התפילה, אתה צריך לחזור חזרה, לברך עלינו. אז מי ברך עלינו? עד שומע תפילה, כל הברכות האלה הן לא מנופות. אז מי יכול להתיר דבר כזה, לא לחזור את הברכות ולהגיד, ותן את הלמות על הברכה באמצע התפילה, או אלה שאמרו בכלל, בשם חידושי הרטב"א, הביאו איזה הרב החסיד רבי יונה, אני יודע מי זה, שאמר אפשר לומר, למה דין לחוקך? להפסיק באמצע התפילה, איפה שמענו דבר כזה? אפילו אמן יש מרבה וברך, אסור לומר בשומע תפילה. איך מותר לומר פסוק? עוד הרמב״ם כותב בהלכות הירושלמי, אין חותמים בברכה. לא חותמים בפסוק. ברכה לא חותמים אותה בפסוק. אני לא ראיתי את זה בפנים, אבל ראיתי את זה רבי רפאל. חזק עליו שהוא ידע מה שהוא אומר. ולכן ההלכה המוצקה היא שמי שלא אמר ברך עלינו, אינו חוזר, יזכיר בשומע התפילה ותן תל ומתן לברכה וזהו זה. שכחת בשומע התפילה, תחזור לברך עלינו, כדי לנפות את כל הברכות. צריך שהתפילות יהיו כולם מנופים, כולם ישרים. ברך עלינו כמו שצריך, ותן תל ומתן לברכה, תקע בשופר, כל הברכות כמו שצריך, עד שומע התפילה. ולכן, מי שטוען את הטענות האלה עדיין לומר שמרן שחר ערוך אמר שמותר לומר אחרי שמע תפילה ותן תלום ותן לברכה, ‫גיד לו, ספר ברכות לאחר גב נגד מרן. ‫אם יש מצווה לנפות, ‫אז מה, אז כל הברכות הלכו? ‫מי מבטיח לך? ‫ולכן הנכון הוא ‫שחוזר לברך עלינו. ‫אין תיקון, לא אומר שלא מדי ‫נחוק ככה שאסור להפסיק, ‫וגם לא אומרים ‫אתן תלום אותה לברכה ‫אחרי שכבר סיים את הברכה. ‫זה שעוד לא התחיל את הרצה, ‫זה לא אומר שהוא עדיין ‫נמסר בברכה הקודמת. ‫לא, זה החידוש שלו. ‫ככה אומר הנדב יהודה, ‫זה חידוש של הרב היה מעצמו. בשבוע שעבר פרסמו שאני פוסק בשמי, שאני פוסק כמו הרמב״ם, וזה משהו חדש, אני יחיד, אפילו שאמרתי את זה בשם חכם יבע, כן? גם הוא יחיד. מה זה המילה יחיד? לכן אני אמרתי את זה מעצמי, בחידוש שלי. זה מרן כותב באבחת רוחל, אין לנו אלא דברי הרמב״ם שכן נהגו בכל המלכות, אפילו שיהיו החוקים עליו רבים, כבר קיבלו עליהם. אני אמרתי את זה? מה לא אומר את זה? ומי חותם איתו? הרדב"ז. הרדב"ז היה בן 105 את הזמן. ומרן היה בן 85. משנה אחרונה. גם בסימן נ"ה כותב מרן, יכול להיות שכן במלכות הזו שהרמב"ם הוא הרב המובהק בכל הגדלות האלה, ממזרח שמש ענו ועומר, שמעולם לא נשמע פוצה פה ומצפצף להקל בכך. וידוע שבארץ ישראל ומצרים ותימן קיבלו עליהם את הרמב״ם לרב וכל העם ילכו לרב ואחרי הדברה לא ישנו. כל הראשונים מעתיקים שהעתה כמו הרמב״ם, ולא נאמרתי מעצמי. ואני קיבלתי ממורי ורבי חכם יאיר וקנין את הדבר הזה, אבל זה לא חידוש שלי ולא חידוש שלו, זה חידוש של מרן. אז אני לא הבנתי למה כל כך כואב להם שהעיקר הוא כמו הרמב״ם, לא הבנתי. היום שמעתי שאמרו על המשפט שאמרו פתגם חכמי דורו. חכמי דורו. אמרו על הרמב״ם, ממשה על משה, לוחם כמשה. אמרו על הרמב״ם, זה סתם איזה מילה לא כל כך מתאימה. איזה חנופה או משהו כזה. הבנתי, מה יש פה להחניף? אם הרמב״ם, דברים שלא נכונים, מה הבעיה שלכם? הרמב״ם יש לו כל התורה כולה, כמו שלא היה לשום חכם בעולם. הרמב״ם היה לו תלמוד, מה שלא היה לאף אחד. בבלי, מה שלא היה לאף אחד. הבן הסבוראי, מה שלא היה לאף אחד. ירושלמי, חמש סדרים. לנו יש, שלוש, ארבע. יש לו חמש סדרים. למי, לאיזה ראשון היה לו כמו שיש להרמב״ם? אף אחד, אז מה? מה הפלא? לא הבנתי. כל פנים, הייתה כמו הרמב״ם בכל הלכה והלכה, כל מה שהרמב״ם אומר, הלכה למשה מסיני. ככה הסכימו כל הראשונים, החל מהראשונים שהיו, שקיבלו דברי עריף, הלכה למשה מסיני, אותו דבר הרמב״ם. כי עריף היה כמו רבו של הרמב״ם. אז מה שאמרו על הגאונים, יכולים לנגוע על הרמב״ם. והרמב״ם בעצמו היה פוסק כמו התלמוד, ולא כמו הגאונים. יחידי בעולם שיכול לחלוק על הגאונים זה הרמב״ם. יש לו 101 פעמים בחיבור שלו, של 1,000 פרקים של הרמב״ם, בשתי תורה. יש לו 101 פעמים שהוא כותב, יראה לי. הוא פוסק על פי דעתו. אדם שהוא טבול בתורה, יש לו את כל הכוחות לעשות את זה. וכבר הוכרח כבר מאות שנים, כבר יש היום 800 שנה מאז הרמב״ם, כתבו עליו 300 השגות, במשך 200 שנה פרחו את כל ההשגות שיש עליו. היום אין שום פרחה על הרמב״ם, אין שום קושי על הרמב״ם, כולם פשוט הלכו, פרחו להם. זה שלא התרגלו, לא. מה שלא נהגו כמו הרמב״ם, לא נהגו, לא נהגו. חמיר היה קורא לרמב״ם, המלך של התורה שבעל פה. זה הכינוי שלו, מלך של התורה שבעל פה. צריכים לקבל את האמת במי שאמרה, ולא להיות מתחבאים אחרי זה. אנחנו לא מתחבאים אחרי זה, אנחנו הפוך. אנחנו שמחים בזה, דברי הרמב״ם, הלכה משה מסיני, ברורים. דברי רבן מערי אותו דבר, הלכה משה מסיני. דברי מרן, קיבלנו הוראות מרן את ההכרעות שלו, במקום שיש מחלוקת בין ראשונים, הוא יכול להכריע, אבל לא קיבלנו הוראות מרן כמו שקיבלנו הוראות הרמב״ם, הלכה משה מסיני. מאיפה הראיה? הראיה היא, אילו מרן היה רואה ראשון שלא נתפס, מה אומרים? מרן חוזר בו. אם זה הלכה משה מסיני, מה זה יחזור בו? הלכה משה מסיני לעולם לא חוזר. תפילין מרובעות, הלכה משה מסיני. אם יקום מישהו ויגיד, תשמע, ראיתי כתב יד אחד שכתוב תפילין עגולות, יעשו עגולות? לא, למה? הלכה משה מסיני. חוזר. אין מה לחזור. אז איך אתה אומר, אנחנו קיים עלינו שמר, אני חוזר בו. אם מר חוזר בו, זה הוכחה שהוא לא הלכה משה מסיני. אתם מבינים? איך הרב חידה עליו שלום, שקיבלנו הוראת הרב חידה, אותו דבר. כמו מרן בדיוק. אז מרן והרב חידה קיבלנו הוראותיהם. כמו מרא דאתרא, ואילו הרמב״ם קיבלנו הוראותיו כהלכה משה מסיני. וגם רבנו הרי אותו דבר. כתוב הרי לכם מענים למען כל ישראל ירצון. וחנינה ולעקשה ולרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפרחה בלילה תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו ירדין תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן, יש אמן רבן, לך עליו ועלמה, ואתברך, משתבח, מתפער, ותסיר את הדר, ותעני את הדד, ואין רשבי בעלם, כל מגדה סדר, ואתחני אחד אדם עלמה. אמן. אמן.